מנועי הכסף, הפודקאסט של כלכליסט ופסגות שמסכם לכם את מה שחשוב בכלכלה.
בעוד קצת יותר מחודשיים תסיים קרנית פלוג כהונה בת 5 שנים כנגידת בנק ישראל, והחיפושים אחרי מחליף או מחליפה תופסים תאוצה. היום בפרק ה-25 של מנועי הכסף לא נחלק ציונים לנגידה עד כמה שנצליח, ולא נדון יותר מדי בשמות שצצו כמועמדים להחליף אותה. אז מה כן נעשה? נדון בתפקיד עצמו. נבין עד כמה חשוב ואיך נהפך להיות תפקיד של נגיד בנק ישראל בעצם לדמות הבכירה בכלכלה הישראלית. אלו נגידים בהיסטוריה של ישראל השאירו חותם, ונבין איך זה בדיוק עובד בעולם ומה היה חלקו של המשבר הכלכלי הגדול לפני 10 שנים על התפקיד הזה. אני שי סלינס, וכרגיל אורי גרינפלד איתנו, הכלכלן והאסטרטג הראשי של פסגות. שלום אורי.
אהלן שי.
אורי, אני רוצה להתחיל בהגדרת התפקיד לפי חוק בנק ישראל, שהוא אגב חוק לא כזה ישן. אז ככה, הנגיד ינהל את הבנק ויקהן גם כיושב ראש הוועדה וחבר המועצה של בנק ישראל, והחלק השני, הנגיד ישמש יועץ לממשלה בעניינים כלכליים, לרבות לעניין צמצום פערים חברתיים וצמצום אי שוויון בחלוקת ההכנסות בחברה. אז ההגדרה המפוצצת הזאת זה באמת מה שנגיד בנק ישראל עושה.
חתיכת תפקיד.
חתיכת תפקיד.
כן, בגדול, כן. נגיד בנק ישראל, אנחנו מסתכלים על בנק ישראל בדרך כלל בהיבט של הריבית, על בנק ישראל יש כמה וכמה תפקידים. אחד, כמו שאמרת, ייעוץ לממשלה בנושאים כלכליים, זה הגדרת התפקיד של הנגיד. 2, פיקוח על הבנקים המסחריים. אז נכון שיש את המפקח על הבנקים, וזה לא הנגיד שהוא המפקח, אבל בסוף הוא מנהל את בנק ישראל, והוא נותן את רוח המפקד שם. והדבר האחרון זה באמת נושא הריבית, המדיניות המוניטרית של ישראל. כשהמדיניות המוניטרית נקבעת על ידי ועדה מוניטרית, בוועדה יש 6 חברים, 3 מתוך בנק ישראל, 3 חיצוניים.
שהנגיד הוא חלק מהחברי הוועדה.
בדיוק, הנגיד תמיד יהיה חלק מהשישה האלו, ולנגיד יש גם קול בעצם, נקרא לזה קול כפול, או קול, אני קורא לזה קול של שערי חוץ. זאת אומרת, אם יש החלטה, והוועדה מצביעה 3 בעד ו3 נגד, נאמר, 3 בעד ו3 נגד, אז הקול של הנגיד הוא הקול שיכריע בסופו של דבר. נגיד הוא נגידה כמובן. ולכן, עד כמה חשוב תפקידו של נגיד בנק ישראל, או בכל בנק מרכזי אחר בעולם, שבדרך כלל הגדרת תפקיד היא די דומה, אני חושב שהחשיבות האמיתית היא ברוח, במתודולוגיות, בכיוון שאליו הולך הבנק המרכזי, עוד פעם, כמפקח על הבנקים, כיועץ לממשלה, כמנהל המדיניות המוניטרית, בסופו של דבר, הכיוון, כמו בכל דרך אגב חברה, הכיוון ייקבע על ידי רוח המפקד, על ידי המנהל, וזה התפקיד העיקרי של הנגיד או הנגידה.
דבר ראשון, נציין שמי שבוחר את הנגיד, את זה ראש ממשלה ושר האוצר. על פי הערכות, מה שקורה עכשיו בעצם, על פי הסיכום שלא ממש פורסם, ככה אומרים הדיווחים, שכחלון בעצם לא מביא את המועמדים לבנק ישראל, הוא בעצם זה שנתניהו יהיה זה שיחליט לזהות הנגיד הבא, וכחלון יש לו זכות וטו, שאני חושב שזה
הגדרה
מעניינת.
כן.
כן. אבל אנחנו רואים גם, בוא נלך אחורה קצת לבחירתה של קרנית פלוג, זה בעצם מה שהיה. היה פה בלגן אחד גדול בעצם, שבחרו את קרנית פלוג.
נכון, צריך לזכור גם שקרנית פלוג נכנסה לנעליים מאוד גדולות. קודמה בתפקיד, סטנלי פישר, אחד הנגידים המעורכים ביותר שהיו בישראל אי פעם, ובכלל, אחד האנשי הכלכלה המעורכים בעולם, עזב את התפקיד, חיפשו מחליפים הרבה זמן, הייתה בורסת שמות די ארוכה, כל פעם שם אחר שנפל מכל מיני טעמים, וקרנית שהייתה בעצם הסגנית של פישר, כל הזמן הייתה ברקע, אבל היה נדמה, עוד פעם, הכל אנחנו מדברים מערכות ושום דבר פה לא קונקרטי, אבל היה נדמה שהסיבה המרכזית שהיא לא מלכתחילה נבחרה להיות הנגידה, זה כי יחסיה עם, עם הממשלה הם בעייתיים. קרנית, ואנחנו ראינו את זה גם בתקופת הכהונה שלה, פחות אולי מנגידים אחרים משחקת את השיחקה את המשחק הפוליטי, וזה בנק המרכזי אמור להיות עצמאי לחלוטין, הוא לא אמור להתערב בתמונה הפוליטית.
מה הכוונה שיחקה את המשחק הפוליטי?
תראה, בסופו של דבר יש לנו באמת מתח תמידי בין הבנק המרכזי לבין משרד האוצר והממשלה.
הגיוני.
לממשלה יש את המדיניות הכלכלית שלה, ולבנק המרכזי יש את התפקידים שלו, והרבה פעמים נוצרים מתחים. אחת הדוגמאות הטובות ביותר, אני חושב, זה מה שקרה בישראל בתחילת שנות ה-2000, כשהיינו פה במיתון מאוד מאוד עמוק, דוד קליין היה נגיד בנק ישראל, ולפי הערכות, או מה שבעצם קרה אז, זה שהמדינה התנהלה עם גירעון די גדול, נזכיר שגם הייתה אינטיפאדה, היו הוצאות די כבדות, והייתה הייתה כלכלית מיתון למעשה, ובא משרד האוצר לנגיד בנק ישראל ואמר לו, תקשיב, אנחנו צריכים לצמצם את הגירעון, זאת אומרת להתחיל לעלות מיסים, לקצץ תקציבים וכן הלאה, אנחנו חוששים שאם נעשה את זה, זה יפגע בפעילות במשק, כמו שבדרך כלל קורה כשעושים קיצוצים, ולכן למרות שהשקל נחלש והמצב כרגע פחות טוב, אנחנו רוצים שתוריד את הריבית. זו ממש התערבות של הממשלה במדיניות של הבנק המרכזי, דבר שהוא לא נהוג, בדרך כלל לא נעשה, אבל אז זה נעשה, ובנק ישראל הוריד את הריבית ביום אחד ב2% שלמים, שזה מקרה קיצון, וגם גרם להמון ודאות בשווקים, כי התרגלו במשך תקופה ארוכה לאיזושהי מדיניות אחראית, שגם אם מורידים או מעלים ריבית, זה בחתיכות קטנות, 0.25%, 0.5%, לא ביום אחד מורידים את הריבית ב2%, אבל המהלך נעשה בשיתוף פעולה עם האוצר, שאמר, אני אקצץ את התקציב, וכדי לתמרץ את הפעילות במשק, אתה תוריד את הריבית, ואז איכשהו אנחנו נאזן אחד את השני. בפועל מה שקרה אגב, זה שהריבית ירדה, והתקציב לא קוצץ, ראינו דווקא גידול בגירעון, מה שהוביל בסופו של דבר את מי שזוכר, את השער חליפין דולר שקל ל5, ואת החוב של ממשלת ישראל לרמות מאוד גבוהות, אבל זה היה ממש מקרה של התערבות, שיתוף פעולה בין הממשלה לבנק ישראל.
זה מקרה נדיר, כי בעצם מי שהיה מבוגר אחראי במקרה הזה, הוא היה ממשלת ישראל.
נכון.
וזה אמור להיות הפוך.
אז זה מקרה נדיר, באמת זה לא קורה כמעט, ההתערבות גם אם היא נעשית בצורה הרבה יותר חלשה ולא כל כך ברורה, אבל תמיד יש את המתחים האלו. ניקח לדוגמה את הנושא של שוק הנדלן בישראל היום. מבחינת שר האוצר, שמחירי הנדלן הם כנראה אחד הדברים המשמעותיים ביותר בכהונה שלו, והוא רוצה לראות את מחירי הנדלן יורדים, כי זה, על זה הוא נבחר, הוא היה שמח לראות את הריבית במשק כנראה יותר גבוהה. בהנחה שריבית קצת יותר גבוהה, תקרר מעט את שוק הנדלן, כי המשכנתאות הופכות להיות יקרות יותר. אבל באה נגידת בנק ישראל ואומרת, אני לא מתכוונת לעלות ריבית, האינפלציה מאוד נמוכה פה, והשקל, אנחנו לא רוצים לראות את השקל מתחזק, ולכן אנחנו לא נעלה ריבית, ואז נוצר איזשהו מתח. אותו דבר מבחינת הגירעון של ממשלת ישראל. במשך כמה שנים ממשלת ישראל התנהלה עם גירעונות מאוד נמוכים, הצמיחה במשק בשנים האחרונות הייתה מהירה באופן יחסי, והאוצר לקח את הכסף הזה שנוצר כתוצאה מהצמיחה מהירה והגירעונות הנמוכים, והחליט מסיבות פוליטיות בעיקר, להוריד מיסים, להגדיל תקציבים וכן הלאה. באה נגידה בשנים האחרונות ואמרה, חבר'ה, ההכנסות שיש לכם היום הן בעיקר חד פעמיות. זאת אומרת, הצעדים שאתם עושים יביאו אותנו בסופו של דבר לגירעונות גדולים, ואתם, כדאי לכם, כיועצת הכלכלית של הממשלה, כדאי לכם לעצור. זאת אומרת, נוצר פה מתח מאוד גדול בין הבנק המרכזי לממשלה לגבי מדיניות הממשלה. הבנק המרכזי הפך להיות בעצם המבקר על מדיניות הממשלה. אז הרבה פעמים אנחנו גם את זה לא רואים. זאת אומרת, הביקורת היא הרבה יותר מרומזת ונעשית לפעמים בחדרי חדרים. קרנית פלוג כן אמרה את הדברים בחוץ.
בדיוק, זה בדיוק מה שרציתי לשאול אותך, שבעצם קרנית פלוג נחשבת כשמרנית, עד אתמול.
כן, אז אני...
מה קרה אתמול?
בדיוק רוצה לצטט איזשהו משפט מדוח שהוציא אתמול בנק ישראל, דוח על ההתפתחויות התקציביות בשנתיים האחרונות והתוואי לשנים הקרובות. תקשיב למשפט הבא.
מה המשפט, הכותרת המפוצצת הזאת היא אומרת?
אני מצטט. הנומרטור זה מנגנון הבקרה של התקציב, הוא כלי חשוב ובעל פוטנציאל להגדלת השקיפות התקציבית ולשיפור התכנון בטווח הבינוני. הנומרטור גם המציא אותו בדיוק בשביל המטרות האלו, כדי שיהיה ברור לאן הולכים בטווח הבינוני. ואז אומר בנק ישראל, עם זאת, מאז הפעלתו, החלה הממשלה להשתמש במעקפים חשבונאים ומשפטיים שונים, המקטינים משמעותית את תועלתו, כגון, והם מפרטים שם איך זה נעשה. בא בנק ישראל במסמך שחור על גבי לבן שיוצא לתקשורת, ויוצא באתר של בנק ישראל, ואומר, הממשלה עושה פולישטיקים בתקציב. וזה מצב שאם דיברנו קודם על הצד הקיצוני, עד כמה הממשלה מתערבת במדיניות של בנק ישראל, זה הצד הקיצוני השני שבא בנק ישראל ואומר שחור על גבי לבן שהממשלה עושה שטויות. אז אלה הצדדים הקיצוניים, בפועל, ביום יום, בכל מדינה, לא רק בישראל, תמיד קיים המתח הזה. באירופה אנחנו יודעים שיש המתח תמיד בין הבנק המרכזי שאחראי על כל גוש האירו, לבין הממשלות השונות. גרמניה רוצה לנהל מדיניות מסוימת, לעומת זאת איטליה וספרד, שנמצאות בקשיים, רוצות לנהל מדיניות אחרת, והבנק המרכזי צריך לאזן כל הזמן את התככים הפוליטיים האלו. בארצות הברית, טראמפ בחר נגיד חדש לפד, לבנק המרכזי בארצות הברית, וכבר כמה חודשים אחרי שהוא בחר אותו, הוא כבר מבקר אותו ומציית שהפד מעלה את הריבית יותר מדי, וזה לא טוב למשק, ממש מתערב, אבל אנחנו יודעים שזה טראמפ, הוא מתערב בכל דבר.
כן, והוא כנראה גם תכנן את זה מראש, והוא ידע, ו...
יכול מאוד להיות, לא נתפלא.
כן.
אז יש כל הזמן את המתח הזה, והמתח הזה הוא גם בריא בסופו של דבר, כי צריך ביקורת משני הצדדים.
לפני שניגע עוד בחול, אני רוצה לשאול אותך, נגידת בנק ישראל בעצם, לאורך הרבה מסיבות עיתונאים שלה, אומרת שמאוד חשוב לה שהנגיד הבא יהיה עצמאי. היא גם רמזה את זה, והיא גם אמרה, מה בעצם, בוא אני אשאל אותך שאלה, לא על זהות הנגיד הבא, איזה נגיד מדינת ישראל צריכה?
תראה, התפקיד שלה, בגלל שלנגיד יש כמה וכמה תפקידים, בכל רגע נתון, הצרכים הם אחרים. סתם לשם דוגמה, תכף נדבר על ישראל היום, אבל למשל, הנגיד שדונלד טראמפ בחר לפדרל ריזרב, הנגיד ג'יי פאוול, שהוא הנגיד היום, הוא בכלל לא כלכלן, הוא איש משפטים. ואם מסתכלים על כל מה שהוא עשה עד היום כבתפקידו בבנק המרכזי, 95% מהנאומים שלו בכלל לא נגעו לכלכלה, הם נגעו לדרגולציה. ובאמת טראמפ שם אותו למטרה הזאת. הוא אמנם מנהל את הבנק, את הבנק המרכזי, שבעצם מתווה את המדיניות המוניטרית והכלכלית, אבל הוא כאילו לא מתעסק בכלכלה, התפקיד שלו בשנים הקרובות זה לעשות דה-רגולציה למערכת הפיננסית. בעצם את כל התהליכים שאובמה עשה, לעשות להם רוורס ולהחזיר את המערכת הפיננסית להיות יותר חופשית. אז זה מה שטראמפ רצה וזה מה שהוא מינה. אם אני מסתכל על המשק הישראלי היום, אני חושב שאנחנו באמת נמצאים במצב שמבחינת המשק עצמו, מנועי הצמיחה, התפתחויות גם ברמת שוק העבודה, גם ברמת החברות, המצב היום הוא טוב משמעותית ממה שהיה לפני 10 ו-20 שנה, רגליים חזקות של צמיחה, גם הייצוא הישראלי שהולך יותר ויותר לכיוון של ייצוא שירותים, יותר ויותר לכיוון של הייטק, גם הצרכן הישראלי חזק, השקל יציב, הסביבה היא טובה. איפה כן...
אז רגע, אתה אומר, אני לא רוצה נגיד אקטיביסטי כזה, שיהיה דוד קליין כזה, שיגידו לו להוריד ריבית, אז
לא, אז אני לא רוצה נגיד, אולי נקרא לזה הרפתקני, במדיניות המוניטרית שלו. כי נכון שהריבית היום היא באמת אפסית, ויש לזה את החסרונות של זה, אבל אם מסתכלים באמת על הסביבה הכלכלית העולמית, אני לא רוצה היום נגיד שיעלה ויוריד פה את הריבית בצורה חדה, כי יש לו איזושהי... תפיסה מאוד ספציפית מבחינת מדיניות מוניטרית. דווקא איך שקרנית התנהלה בשנים האחרונות, למרות שהרבה פעמים אמרתי שאולי הריבית כבר הייתה צריכה לעלות מוקדם, ההתנהלות הייתה בסופו של דבר התנהלות שקולה, מאוד מתוקשרת עם השווקים, השווקים תמיד ידעו לאן בנק ישראל הולך, פחות או יותר, ולכן אני חושב שזה כיוון נכון מבחינת המדיניות המוניטרית. מה שאנחנו כן רואים היום, בנקודת הזמן הנוכחית, אנחנו רואים שינוי מבחינת, ואני חושב שאחת הסיבות שבנק ישראל הוציא את המסמך שציטטנו קודם, זה בדיוק השינוי הזה, שינוי מבחינת המדיניות התקציבית של ממשלת ישראל. במשך כמה שנים, המדיניות התקציבית הייתה מאוד שמרנית, הגירעונות היו נמוכים, הם הלכו וקטנו משנה לשנה, הם תמיד היו מתחת ליעד, החוב של ממשלת ישראל הלך וקטן וקטן, והגיע היום לפחות מ-60% כשמסתכלים על החוב ביחס לתוצר, שאלה רמות נמוכות בהסתכלות אפילו בינלאומית, זה מה שזיקה אותנו בעלת הדירוג, אבל אנחנו רואים את נקודת הפיתול הולכת ומתקרבת. הגירעון היום, השנה אנחנו כבר כנראה נסיים בגירעון של מעל 3%, אלה רמות שלא ראינו בשנים האחרונות, ויותר חשוב, זאת עלייה, וזה גם גירעון שיהיה כנראה מעל היעד. זאת אומרת, מזה הרבה שנים, פעם ראשונה, ממשלת ישראל תחרוג מיד הגירעון שלה, ויותר מזה שמסתכלים על 2019, יש פה גירעון מבני די גדול, ולכן אני חושב שבאמת, הנגיד הבא צריך להיות עצמאי, מה שקרנית אמרה, אני חושב שזה נכון, כי הוא לא יכול להיות שהוא יאפשר לממשלה, או לפחות שידע לבקר אותה, ולהיות מספיק עצמאי, כדי לא לתת לה ללכת למקומות, שהרבה פעמים ממשלה יכולה ללכת, כי יש לה גם אג'נדות פוליטיות, של הגדלת גירעונות, שיוביל אותנו חזרה כמה שנים, מבחינת המדיניות הפיסקלית.
אני גם מציין עוד משהו, בעצם נגיד בנק ישראל הוא אחראי על הניהול השוטף של בנק ישראל. אמנם יש מנהלים תחתיו, אבל הוא בעצם האחריות, ומה שקרנית עשתה לדעתי בחמש שנים האחרונות, היא בעצם ניהלה כמו שצריך את בנק ישראל, גם בנק ישראל נהיה חשוף יותר, פתאום יש מסיבות עיתונאים, פתאום מסבירים, אתה דיברת עכשיו על הדוח הזה, זה דוח שהוא אולי לא היה לפני 6 ו-7 שנים, לא היה, וזו נקודה חיובית לגמרי שאני יכול להגיד על קרנית פלוג.
אני אגיד שגם בקשר עם השווקים, אני בסופו של דבר, כשאני לא פה במקליט פודקאסטים, אני מתפקד ככלכלן בבית השקעות, הקשר עם השווקים היום של בנק ישראל הוא הרבה יותר חזק ממה שהוא היה בעבר. יש שיחות, יש ישיבה רבעונית עם הכלכלנים של בתי השקעות, מנסים הם להבין מאיתנו מה אנחנו רואים, הם מנסים להיות כמה שקופים שיכולים כדי להסביר לנו לאן הם חושבים שצריך ללכת, ואני חושב שזה בהחלט כיוון חיובי, ועוד פעם, זה משהו שמאוד מצריך עצמאות של הבנק המרכזי, כי אם הבנק המרכזי אין לו את העצמאות, והוא בסופו של דבר, המדיון שלו גם מוכתבת על ידי הממשלה, אז השקיפות הזאת נפגעת.
ויש לנו גם את המדיניות של המתח, בעצם שאנחנו מדברים על ההתערבות של בנק ישראל, שזה גם משהו שהולך ופוחת. קרנית פלוג עשתה את זה לאורך כל הקדנציה שלה בעצם, של רכישות מתח על מנת להחליש את השקל. זה משהו שאנחנו יכולים לצפות שימשך, זאת אומרת שהמגמה תלך ותפחת של התערבות.
לבנק ישראל יש תוכנית ברורה, קודם כל בצד של רכישות מתח לצורך, קיזוז ההשפעה של מציאת הגז בישראל. הרי ברגע שהם מצאו פה גז, היבוא של מוצרי אנרגיה מחול הולך ופוחת משנה לשנה, באיזשהו שלב כנראה יתחילו לייצא פה גז, ולדברים האלה יש השפעה על שער חליפין. אז בנק ישראל הודיע כבר לפני כמה שנים שיש לו תוכנית ברורה של רכישות מתח לצורך קיזוז ההשפעה הזו. זה כנראה לא יסתיים, התוכנית היא תוכנית ארוכת טווח. האם ההתערבויות הספורדיות, ההתערבויות האחת פעמיות האלו, כן ייפסקו? אני חושב שזה בעיקר תלוי בלאן הולך שער חליפין. דיברנו גם פה בפודקאסט כמה פעמים. אני חושב שההתערבויות האלה הן לא משפיעות בסופו של דבר, אין להן יותר מדי השפעה, בטח לא לטווח בינוני, אני לא אדבר על ארוך, אפילו בינוני, זה משפיע ליום יומיים, לא יותר מזה.
אולי לא ריאלית, זה השפעה, אבל שיש איזה מבוגר אחראי שדואג שהשקל לא יהיה ב3 שקלים.
כן, אבל בסופו של דבר, מה שמשפיע על איפה יהיה השקל זה הסביבה הכלכלית. המגמה תיקבע על ידי הסביבה הכלכלית ולא על ידי התערבויות של בנק ישראל. הוא לא יכול להשפיע ולשנות את המגמה. הוא יכול להשפיע בטווחים מאוד מאוד קצרים. אני חושב שהיום בבנק ישראל גם יותר מבינים את זה, לעומת לפני שנה או שנתיים, ולכן ההתערבויות גם הולכות ופוחתות, ולכן מתחילים לדבר אפילו על העלאת ריבית. האם הנגיד הבא, הנגידה הבא, תשנה את הכיוון? אני חושב כי בסופו של דבר, עוד פעם, יש לנו ועדה מוניטרית, והכיוון גם כך הולך לשם. ואני לא חושב שמי שיחליף את קרנית פלוג, ישנה את התפיסה הזאת בצורה מהותית. אני חושב שלפני שנסיים, באמת התחלת בזה שדיברנו על גם בעולם, איך תפקיד הנגיד הפך להיות כל כך מרכזי, מאז 2008, אני חושב שזו הייתה נקודת המפנה, המשבר של 2008 הפך את הבנקאים המרכזיים לסופרסטארים, שבטח בצד של השווקים, הסיבה היא קודם כל כי היה לנו משבר פיננסי, ומי שתומך במשבר פיננסי זה הבנק המרכזי, הפד בעצם מציל את הבנקים בארצות הברית, והסיבה השנייה שהיא לא פחות חשובה, שבניגוד למשברים קודמים, הממשלות לא עשו שום דבר, כי הם באו עם חובות מאוד גבוהים, באירופה לא יכלו לעשות יותר מדי צעדים, ארצות הברית היו כמה צעדים, אבל זה לא נמשך לאורך זמן, כי גם החוב של ממשלת ארצות הברית הוא גבוה, והחוב של ממשלת ישראל היה גבוה, וכל הזמן רצו להקטין אותו, ולכן כל הטיפול במשבר של 2008 היה על הבנקים המרכזיים, והם היו באור הזרקורים, מה שהפך את סטנלי פישר, קרנית פלוג, בן ברננקי, ג'נט ילן, לסוג של סופרסטארים, ובהחלט את התפקיד הזה לתפקיד המשמעותי ביותר בכלכלה.
אגב, אני מפריד פה בין ארצות הברית לבין אירופה, שכל הדברים שאמרת נכונים לארצות הברית, אבל באירופה הם יותר שמרנים, ונקח להם כל כך הרבה זמן להתחיל את תוכנית ההקלה הכמותית, שיכול להיות שאם זה היה קורה ישר ב-2008, הם היו...
מי הוא שר האוצר של איטליה? לא יודעים. מי הוא נגיד הבנק המרכזי של גוש האירו? כולם יודעים.
כן.
הוא מנהל את המדיניות בסופו של דבר. הצעדים המשמעותיים נעשים דרך הבנק המרכזי. אם זה הרחבות כמותיות, יכול להיות שזה היה ביחור, אבל אלה הצעדים המשמעותיים. לא ראינו אף ממשלה, כי עוד פעם, יש שם חובות כל כך גבוהים, כמה הם יכולים כבר לעשות? לא ראינו אף ממשלה יוצאת באיזושהי תוכנית גרנדיוזית, כי הם פשוט לא יכולות. ופה נכנסו הבנקים המרכזיים, ועשו דברים שלא נעשו בעבר, וזה מה שתופס את אור הזרקורים בסופו של דבר.
אוקיי, מעולה. עד כאן דברנו להפעם. אני יצאתי, אני חייב להגיד לך, התחלנו את הפודקאסט ששאלתי האם זה התפקיד הכי חשוב בכלכלה הישראלית, ויצאתי ממנו שהוא תפקיד ללא ספק הכי חשוב בכלכלה הישראלית, אבל אולי זה רק אני. תודה רבה לכם. אני מזכיר שאתם יכולים לעקוב אחרינו גם בעמוד הפייסבוק, מנועי הכסף, כל הפודקאסטים שמה. שבוע טוב.